על קדוש ונכבד, אנחנו נראה בעזרת השם כרגלנו דברים שקשורים לכשרות. היום נדבר על חרקים קודם ט"ו בשבט. חרקים קודם ט"ו בשבט, זה הנושא הקדמה שלנו. אני רוצה לפתוח ולומר, הרבה פעמים אנחנו חושבים, לא אנחנו אנשים, אני מדבר על אנשים שהם לא בדיוק נמצאים בעולם של הכשרות, בעולם של הדתיים, חושבים שאם יש על גבי כשרות, יש לי מוצר ויש עליו כשרות בדץ כזה או אחר, אז אין בעיה, זה ללא חרקים. אז זה טעות, בוודאי שזה לא נכון. גם אם יש כשרות בדץ ובדץ הכי גבוה, זה לא אומר כלום לגבי החרקים. הנושא של הבדץ הוא ללא חשש אורלה, טבל ושביעית. הבדץ הוא לא קשור לחרקים. חרקים הרבה פעמים מתפתחים עם הזמן, מה שנקרא חרקי מחסן, ולכן אין שום קשר. יש הרבה בדצים שכותבים לך בקטן, יש לבדוק קודם השימוש, לא נקים מחרקים וכדומה, לכן לשים להם לדבר הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם אתה קונה בסופר חרדי, במקום של אנשים של שומרי תורה ומצוות, אז זה לא אומר שום דבר לגבי הנושא של החרקים, הסופר לא קשור בכלל. הנושא של, אנחנו מתקרבים לחג ט"ו בשבט, דיברתי בכמה מקומות, דיברנו אתמול גם בבית הכנסת היזדים על הנושא של הבריאות לפני החרקים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כל הפירות המיובשים, אני מדבר על הקיבי מיובש, אננס מיובש, בננה מיובשת וכל אלה. רבותיי, תודה רבה. פפאיה, אתה אוהב פפאיה, צדיק? כבר הזהיר בדבר הזה הרב בן ציון מוצפי. הרב מוצפי בזמנו דיבר על זה, אנחנו בסך הכל ציטטנו, חזרנו על מה שהוא אמר. יש המון המון חומרי טעם וריח, רעיל כפשוטו, עד כדי כך שיש אומרים לא לברך על זה, לברך על זה שהכל נהיה בדברו. אני לא רוצה לדבר על הפירות המיובשים האלה, אני רוצה לדבר על מה שיותר מצוי, פיסטוק. פיסטוק, הרי כל הפיסטוקים פתוחים, אבל הרבה פעמים גם הגרעין שבתוכו יש לו חור. לא להתעצל, אחר שהורדנו את הקליפה הקשה, לפתוח את הפיסטוק לשניים, לאורך, ופשוט לנקות ולבדוק, כי הרבה פעמים מצוי שם חרקים. עכשיו אותו דבר גם בקשיו, נכון מאוד, בפרט הקשיו הלא סגור, אותם שהם לא סגורים. דיברנו לא פעם שקשיו מסוכר, קשיו עם חלווה, קשיו עם סומסום, לא יודע מה, כל היום עושים כל מיני ומיני, לא קונים אם זה לא בקשרות ברמה גבוהה. למה? כי אין לך אפשרות לבדוק את החרקים. זה כמו שיש ממתקים עם דבש, זה בוטנים עם דבש, סומסום עם דבש, מי בדק את הסומסום? אתם יודעים שסומסום יש בו חרקים. בוטנים, אם הם עומדים הרבה זמן, יש מזיקי מחסן וזה מטליע. לכן, אם אתה קונה דבר שאי אפשר לבדוק, חייב לקנות בכשרות גבוהה. שקדים כלופים. שקדים כלופים, אני לא מדבר על השקדים הרגילים שאין, לא מצוי בו חרקים. הכלוף שנמצא הרבה זמן במזווה, בארון וכו', מטליע. את הבעיה הזאת יש לנו באולמות, שירבו שמחות, באולמות, הרבה פעמים זה לבדוק בתחתית של השקית ולבדוק אם אין שם קורים, שזה מראה סימן של נגיעות. בבית ללמד את המשפחה, ללמד את בני הבית, להניח אם זה את הפיצוחים בהקפאה, זה גם שומר על הטריות, לשמור במקפיא. א', לגבי השקדים, השקדים הללו, להניח אותם בקירור, במקרר, לא להתעצל. לא להתעצל, בדיוק כמו שאנחנו עושים עם התבלינים, לעשות גם כן עם הפיצוחים, עם הקטניות. לגבי קמח, דיברנו לא פעם ולא פעמיים, לשמור בקירור לאחר הפתיחה, גם קמח מנופה, ואם אפשר במקפיא, מצוין. לגבי יש סלט שנקרא באולמות, קוראים לזה בשבש, שומר. שומר, דיברנו על זה, להוריד את התחתית שלו ולהפריד את הקלחים. שלא ייווצר מצב שהוא כמו מניפה, שיש לו את התחתית קשורה והעלים פרודים, לא טוב. להפריד עלי את הקלחים שלו, לשטוף, לא צריך סבון, לשטוף את זה ואפשר להשתמש. לגבי תותי שדה, שעכשיו זה העונה, תותי שדה מותר לאכול, אבל להוריד את הראש של התות עם מילימטר מבשר התות, לחצות אותו לאורך, להשרות אותו במים עם סבון, לשפשף קלות מבחוץ תחת זרם מים, ואפשר להשתמש. יישאר, יישאר זכר, למה לא יישאר? אם אתם פוחדים, חוששים וכדומה, לעשות שייק, פשוט מאוד לטחון את זה דק דק, את התות, וזה מצוין. עכשיו זה העונה של הברוקולי והקרובית. ברוקולי וקרובית מלאים, בוא תרמוס כל חייתו יער, מלאים, מלאים בחרקים. אם יש, קיים בשוק גידול מפוקח של בדצים אחראים, אפשר לסמוך. אבל אם זה סנפרוסט, כשרות רבנות רגילה, וכתוב את זה מפורש ללא פיקוח, אנחנו לא נוגעים בזה. השבוע הייתי בסדרות, אני שמח שמאזינים לנו גם שם, השם ישמור אותם עם כל הטילים האלה, והיה להם חידוש, מה חידוש? שאפשר להשתמש בקרוב שהוא לא מפוקח, קרוב רגיל מהשוק, בין הלבן, בין הסגול, עדיף את הלבן, פשוט מאוד להוריד 2-3 שכבות חיצוניות של הכרוב, לאחר מכן לפרוס את הכרוב, לקצוץ אותו ולהשרות אותו במים עם סבון, לשטוף אותו מספר פעמים תחת זרם עם מים, לשטוף אותו מספר פעמים ואפשר להשתמש. לגבי מים ומלח, ברכה לבטלה. המלח אולי טוב לעין הרע, המלח לא הורג את החרקים, הוא הורג את החרקים, הוא לא מוריד אותם. לא, זה לא כמו שפעם הסבות והסבתות שלנו חשבו שמים ומלח חזק וברוך, לא מים ולא מלח. אנחנו צריכים מים עם סבון, הסבון מוריד את החרק. אלא מה? יש הרבה שלא רוצים להשתמש עם הסבון, ומה הסיבה שלהם? כי זה יישאר טעם. אז ראשית כל, תשטוף אותו בצורה טובה, לא יישאר טעם. בית כל, אתה לא חייב לאכול, אתה לא רוצה, אל תאכל. אבל מים ומלח זה לעין הרע, זה לא להורדת חרקים, להפנים את זה. איפה אולי הטעות, מאיפה היא נבעה? מי שקטניות, אני מדבר על השועית, חומוס, כדאי להוסיף כף מלח לתוך הקערה, להשרות את זה 8 שעות, לילה, להניח כף מלח. מה הרעיון? שאם יש חרקים הם יצופו, הם צפים, זה טוב לי המלח, אבל לחרק עצמו זה לא מה שעוזר. טוב, לגבי ט"ו בשבט, כן, כן. איך בודקים את זה? אני אומר להפריד, לקצוץ את הכרוב, להשרות אותו במים עם סבון ולשטוף בצורה טובה. מצוין, לא גוש קטיף לא עושים את זה. אם קנית פיקוח מפוקח, אתה יכול גם בלי לקצוץ, לשטוף עלי עלי, וזה בסדר גמור. טוב, כן. מה שאל אותך? כן. את זה תשאל את הרב בהלכות ברכות. עכשיו, רבותיי, כן. אני רק לא שומע, רבנו ירים את הכל. עלי גפן, עלי גפן, אלה הממולאים כבר באורז חייב כשרות גבוהה. כשרות גבוהה, וכל אחד יעשה את רבותיו, מה זה, ישאל את רבותיו מה זה כשרות גבוהה. אבל אם הסבתא שלך כותפת מהגינה עלי גפן, ללמד אותה להרתיח את העלי גפן בתוך סיר. לאחר שהרתחנו, לשטוף עלי עלי עם זרם של מים, לפתוח את הכפלים משני הצדדים עם שפשוף קל, אפשר... אפשר להשתמש. יש עלי גפן שמגיעים של חברת ויליפוד בצנצנות, אפשר להשתמש בהם, אבל שטיפה יסודית של עלי, כולל פתיחת הכפלים, יש עלי גפן נגועים מאוד, לכן צריך זהירות.
עדיף לא לאכול.
לא אמרתי את זה, כבודו אמר. כן, אבל אם אתה יודע לשטוף אותו בצורה טובה, להניח, כמו לעשות אותו כמו שצריך, עוד אפשר. הרבה פעמים אני אומר אצלי, גם אצלי בבית הכנסת, לפעמים עושים שבת, עושים שמחות, שרבו שמחות, ואז הדודה מביאה עלי גפן לקידוש. מכילה, בלי לפגוע, אבל לא לאכול את זה, כי אני לא יודע, אני מדבר לא אחת שומרת תורה ומצוות כדת וכדין. אחת שיודעת להכין עלי גפן, אבל זה לא אומר שיודעת איך לבדוק את זה מחרקים, לכן צריך זהירות. מה קראת השבוע? כן. כן. נכון, נכון. צריך זהירות גדולה, בהחלט, בהחלט. לגבי פירות ט"ו בשבט, פירות ט"ו בשבט, אני ממליץ, דיברנו שהפירות המיובשים לא בריאים, אם אנחנו רוצים בעזרת השם לשבח את ארץ ישראל, אז הנה כמו שרבי משה אוכל עכשיו בננה טריה, אנחנו נאכל פירות טריים, אל תשכח נפשות, פירות טריים אין יותר טוב מזה, בבננה אין לנו בעיה, בתפוז, בכל הדברים הללו, זה מצוין, יין ישראלי והגפן, לטת חיטה, ייקח בירה, של, יש 51 מבשלות בוטיק של בירה בארץ ישראל עם כשרות, לא צריך לרוץ ולקנות בירה של אחד איזה רוסי עשה או בפולין עשו אותו, יש בירות ארץ ישראל, יש יין ארץ ישראל, השתפכה ארץ ישראל בפירות, יש זיתים. זיתים מצוינים, אננס לא הייתי אומר הרבה גידול בארץ ישראל אין, אבל לא משנה, הזיתים שלנו ארץ ישראל, אבל זיתים קיים כמושים שמגיעים מחול, צריך לבדוק את הנושא של החרקים. אני מדבר קבוצת יבנה, קריגון, זה עובר מיון, זה עובר שטיפה, אין בעיה בזה בכלל. ברוך השם, לא צריך לראות בשדות זרים, בכל מיני ארצות ערב, ממש לא, פה בארץ ישראל. לגבי תפוחים, התפוחים עוברים הברקה, מי שרואה בחנות, תפוח עובר הברקה, הברקה הזאת יש טוענים שבחומר בעייתי, לכן ראוי ונכון שאתה אוכל תפוח, זה גם יותר בריא, תקלוף את השכבה, את הקליפה של התפוח, תקלף ורק לאחר מכן תאכל את התפוח. המבריקים, אלה הבוהקים, מבריק, כן, הכי טוב. עכשיו, נכון שגם התפוז וגם הקלמנטינה שבסופר, אתה רואה איך הם יפים מבריקים, אבל שם אני קולף את הקליפה, אז ממילא אין לנו בעיה בדבר הזה. צריך זהירות, דיברנו על זה, מה שגדל בגינות פרטיות, וזה אני אמרתי להם בסדרות השבוע, שם יש להם שטחים, משתבח שמו, וכולם מגדלים, זה מגדל תפוז, והוא מגדל אשכולית וכו' וכו', ואדם נוח לו בקו שלו, מעדיף לי את הקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו, אדם אוהב את מה שהוא גידל, כן? אז אם אתה, היות והגידול הפרטי לא עובר ריסוס, מצוי הרבה יותר חרקים ממה שיש לנו בשוק, לכן צריך זהירות גדולה, זהירות. עכשיו בכלל, כל הפירות האלה הם חנתו השנה, הם חנתו בשביעית, בשנה השביעית, שנת השמיטה, ממילא יש לזה קדושת שביעית לפירות, זה במאמר המוסגר, צריך זהירות. שזיפים חובה המיובשים, אני לא מדבר עוד הפעם על, על הבריאות שבו מלא זרחן, שמים עליו חומר משמר, לפתוח את השזיף, הרבה פעמים יש בו תולעים לבנות, להסתכל ולהתבונן. לא השזיפים, למה? לא השחורים. המיובשים. פותחים אותו ומסתכלים. פחות מצוי, אבל לפתוח, לבדוק. ראינו במו עינינו, לפתוח ולבדוק. פפאיה, יש גם גידול ארץ ישראל, מה עם אורלה? לכן יש מחלוקת, האם זה אדמה או עץ? ברגע שאתה מביא את זה מחוץ לארץ, אז אין לי בעיה של אורלה, זה ספק אורלה, זה מותר, אבל צריך כשרות לדעת איך מייבשים את זה ובאיזה צורה, כדי שלא תהיה לנו בעיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תהנים הדבלות המיובשות לא לגעת. לא לגעת בכלל, גם אם יש עליו בדץ וכו', פתחנו את השיעור, הבדץ זה לא קשור לחרקים, זה מיובא מטורקיה ויש עליו המון חרקים. בתמרים המיובשים, היבוש שלו על העץ פחות נגוע, אבל גם כן, היות והוא נמצאים בקופסאות כבר משנה שעברה יש לו, לכן לפתוח את התמרים לפני הברכה, לפתוח ולהתבונן שאין חרקים, גם לא מתחת לגרעין. אנחנו נעשה סדר בקצרה, אלו פירות יבשים, מיובשים, איזה מהם נגועים ואיזה לא נגועים. מה שמוחזק נקי בפירות זה הגס, תפוז, בננה, תמרים לחים, עכשיו זה לא העונה של תמרים לחים, ותפוח, אין בעיה בדברים הללו בכלל, וזה בסדר גמור. דרך אגב, גם הבוטנים, בוטנים שהם עם הקליפה וטריים, הם נקיים, לפעמים יש לי בעיה, גם הפקן המסוכר הוא נקי, אין לי בעיה איתו. כמו שאמרנו, גם ענבים, עכשיו יש בשוק ענבים, אנשים חושבים שיש מצווה לברך בט"ו בשבט, ברכת שהחיינו. אני לא מבין מאיפה זה בא להם. אין עניין לברך שהחיינו, יש כמו כל עניין, אבל זה עוד ברכה, בסדר גמור, אבל אנשים מתעקשים לברך ורוצים לברך על הענבים. עכשיו זה לא העונה של הענבים. הימים, ימי ביקורי הענבים זה לא עכשיו, והענבים האלה מהקפאה מחוץ לארץ, אל תברכו חלילה ברכה לבטלה, לא לברך ברכת שהחיינו. מה כן לברך? הייתי אצל הרב שלום משש, עליו השלום, רבה של ירושלים, ביותי בחור, והוצאתי חוברת על כל הלכות ברכת הטוב והמטיב. מה זה הטוב והמטיב? שאם אני שותה יין, אני ובני ביתי והאורחים, ואז אני פותח עוד יין שלא היה על השולחן בשעה שבירחתי הגפן, מה אני מברך על היין השני, וזה יין משובח, אני מברך על הברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם הטוב והמטיב. אמר לי הרב שלום משש, הבאתי את זה בקונטרס, שבליל ט"ו בשבט במרוקו הם היו נוהגים להביא על השולחן מלא פירות יבשים ויין כמובן, ואז היו מוצאים עוד יין ושותים, כמה אנשים מברכים ברכת הטוב והמטיב. אז אם אתם רוצים בכוח לברך עוד ברכה, תעזבו את השחיינו, תברכו ברכת הטוב והמטיב. האם צריך ליטול ידיים בשביל זה? ודאי. או לא, עכשיו אנחנו פותחים שולחן של פירות מיובשים, פירות ליל ט"ו בשבט, בלי לחם. האם אפשר לברך את הברכת הטוב והמטיב גם בלי לחם, או צריך דווקא סעודה? דעת הרב עובדיה זצ"ל, שלכתחילה צריך סעודה. בתוך הביאו, לא אומרת הגמרא, בתוך הסעודה אומר רש"י, אז זאת אומרת, נטלו ידיים. אני האמת, אני קטן, כפות רגליים של רבותינו, אבל דעת הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, דעת הרב שלום משש, דעת הרב משה לוי עליו השלום מבני ברק, בעל מחבר ספר מנוחת אהבה, ברכת השם על הלכות ברכות, כולם הסכימו איתי שלא חובה סעודה. מספק, תיטול ידיים, תטלו ידיים שזה יהיה בתוך סעודה, אבל מי שלא, גם בלי, מי שמברך גם לא בתוך סעודה, יש לו על מה שיסמוך. מה אתה שואל? לא שומע. מה סעודת מצווה? אם יש דברי תורה זה סעודת מצווה, כן, כן. מצוין, מצוין, ברור, ברור. כמה שיותר ברכות זה יותר טוב. כל סעודה זה מצווה, כן. רבותיי, יש סוג... חזק וברוך. חזק וברוך. יש סוגים של פירות שהם פחות נגועים. לעתים רחוקות הם נגועים. זה יכול להיות מאוד הקשו, כמו שדיברנו, השקדים כלופים, חרובים, מי שיש לו עדיין שיניים, אז גם זה, או רוצה להרגיש רבי שמעון בר יוחאי, יש כאלה רוצים להרגיש. בקשו בטח. בדי, הקשו שיש לו חור בראש, חובה לפתוח. אוקיי, יש כאלה שהם לעיתים נגועים, האגוז, הפיסטוקים, דיברנו על זה, המישמישים. דיברנו על הצימוקים, לא דיברנו. צימוקים כהים שמגיעים מסין, השחורים, לא לגעת. לא לגעת בהם. הרבה פעמים יש בהם. איך מייבשים אותם? תחת העץ, בקרם, בשדה, בחוץ, ואז מגיעים אליהם חרקים. זה לא ייבוש בתנורים. הצהובים זה ייבוש בקליפורניה, זה מגיע מארצות הברית, שם זה ייבוש בתנור, יותר נקי. הקהים לא לגעת. אדם, אני ממליץ מאוד להחליף את במתכון, במקום צימוקים תשתמשו בחמוציות. חמוציות הם לא נגועים וזה מצוין. כשאני נותן כשרות באירועים, אני אומר לבעל האירוע, תשמע, אני מוריד לך אורז עם צימוקים, לא יהיה צימוקים באורז, וזה פותר לנו הרבה בעיות. על מה? מה מברכים על חמוציות? נו, רבי משה, תענה לו. פשטות שזה עץ, ודאי. נגיעה חיצונית, התפוז, התפוז, אני אומר שוב, יש היום קליפות הדר מרוקחים עם שוקולד, מה הקשרות של זה, מי ניקת הקליפה, צריך להיזהר בדברים הללו. כן. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת בשלח. מוריי ורבותיי, יש מידה אחת שהקדוש ברוך הוא לא אוהב, אני לא רוצה לומר שונא. מי שיש בו את המידה הזאת נקרא בר מינן רע. אדם שמחזיק במידה הזאת, ולעיתים יש לו בעיות בתוך הבית והוא לא מבין למה, הוא בדק את המזוזות, מה הבעיה? כי הוא נגוע במידה הזאת, וקוראים למידה הזאת כפיות טובה. בספר משנת רבי אליעזר אומר, אין לך קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכפיות טובה. לעומת זאת, אדם שיש לו הכרת הטוב, זה כתר המידות. הכרת הטוב זה כתר השם, אותיות כתר ה'. אתה יודע להוקיר טובה לקדוש ברוך הוא על כל דבר. ידוע ומפורסם שהרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, לאחר ניתוח מעקפים בבית החולים הדסה עין כרם, ביקש מהמשבק שלו, מבני ביתו, שלמדו אותו איך אומרים, איך אומרים באנגלית תודה רבה. וראו אותו חוזר על זה, וקשה לו כך וכך, הוא בקושי הדובר עברית, עברית הייתה קשה לו יותר, היידיש הוא שלט. ואמרו לו, רבנו, אנחנו נגיד לפרופסור שאתה אומר תודה רבה. אומר, לא, לא. בחזרת השץ, השליח ציבור מוציא אותנו ידי חובת כל הברכות, חוץ מברכה אחת. איזה ברכה? במודים. מודים, כל הקהל, הגעת להגיד תודה? אל תמנה שליח להגיד תודה. תגיד אתה תודה. אתה בעצמך תאמר לקדוש ברוך הוא תודה רבה. מוריי ורבותיי, זה ממש רעיון של הכרת הטוב. לפני 70 שנה, 70 שנה, הרב דסלר, משגיח בישיבת פונוביץ', פעם לא היה רכבים לרבנים ולא נוסעים באוטובוס לחתונה. ואחד הבחורים כמובן נתן לרב לשבת, ברור, ופינה לו את המקום. הרב אמר לו, ישר כוח, תזכו למצוות. לא עוברים 5 דקות, הרב עוד הפעם אומר לו, ישר כוח, תזכו למצוות, אני לא צעיר, עשית איתי חסד, תודה. עוד 5 דקות, עוד הפעם, אומר לו, תדע לך, אני לא יודע איך, אני אכיר לך טובה ותודה רבה. הבחור החליט לעשות לזה סוף, אומר לו, רבי, בסדר, מספיק, תודה רבה, די, כבוד המשגיח, לא צריך להגיד לי כל כך הרבה תודות. אומר לו המשגיח, אתה רוצה שאני אהיה מושחת? אומר לו, תדע לך, הגמרא אומרת, באותה שעה שטבעו המצרים בים, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. איזה שירה? רצו לומר, אז ישיר משה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים, ואתם מבקשים לומר שירה? אז למה עם ישראל יכלו לומר שירה? למה עם ישראל אומרים שירה? ואף אחד לא אומר להם, מעשי ידי טובים בים. אמר הרב דסלר, פשוט מאוד. עם ישראל שהקדוש ברוך הוא עשה להם טובה, טובה שהם יכולים לחצות את הים. מה אתה רוצה שהם יהיו מושחתים? לא יגידו תודה רבה, לא יפצחו באז ישיר בפרשת שירה, בשירה לקדוש ברוך הוא. אסור. למה? נכון, מעשי אדם טובים בים, אבל אנחנו, המידות שלנו, חייבים הכרת הטוב, לומר תודה לריבונו של עולם. אומרת התורה על הפסוק, ויקרום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אומר רשי שהוא היה כפוי טובה. זהו. היה פרו הרשע מתיז ראשם של תינוקות, היה רוצח אכזר, אתה בא לומר לו שהוא היה כפוי טובה? זה כמו שאדם יבוא להיטלר, יגיד שהוא לא היה לו מידת חסד. הוא לא היה היטלר, לא היה לו חסד. מה הקשר? מדובר פה בפרעה. מפה מלמד אותנו שכפיות טובה זה שחיתות, זה שפל המדרגה. מלמד שהיה כפוי טובה. בפרשה שלנו, ויקח יוסף את עצמות, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, מרשי במחיצתו, בתיק שלו, הוא לוקח את העצמות של יוסף. והשאלה נשאלת, למה הוא צריך ללכת עם העצמות? הרי יוסף לא ציווה אותו, שהיה אחד מהשבטים של יוסף, לוקח את העצמות של יוסף, כי השביע יוסף את מי? את בניו, את יוצא חלציו. למה משה רבנו צריך לקחת את העצמות וללכת איתם? הרי יוסף לא השביע אותו. ויותר מזה, וירא העם וינוס. מה הוא ראה? ראה ארונו של יוסף. מה ראית בארון של יוסף? הלו עמדו שם משה, אהרון וכל זקני ישראל. מה ראית בעצמות של יוסף יותר ממשה ואהרון? יותר מכל הזקני ישראל. מורי ורבותיי, שרו של הים לא הסכים להיבקע. למה שאני ישנה סדרי בראשית? אתם לא מסתדרים עם פרעה, לכו ותעשו איתו הסכם שלום, תשבו איתו, תסתדרו איתו, למה שאני אבקע? אבל ברגע שהוא ראה את העצמות של יוסף, הוא הבין שיש לו פה עסק עם אדם כפוי טובה. אמר כפוי טובה? אז אין עם מי לדבר. זה אדם בשפל המדרגה. מיד וירא העם וינוס, מיד הוא נבקע. אמר באמת הם צודקים, אין לי מי לדבר, אין לי מי לשבת. כי הוא כפוי טובה. משה רבנו לקח את העצמות, הוא ידע, אני לא אצליח לבקוע את הים בלי העצמות של יוסף. כמנהיג הוא לקח את העצמות איתו, כי הוא ידע שזה יהיה דרך אבן לצלוח ולחצות ולצאת ולחצות את הים. כן. כן. ודאי, ודאי. מיוצא חלציו של עמלק. מוריי ורבותיי, אנחנו מדברים על לא להיות כפויי טובה, על הכרת הטוב. ראשית כל, בראש ובראשונה, אנחנו צריכים להכיר ולהכיר לריבונו של עולם. לא לקטר. מה זה כפוי טובה לקדוש ברוך הוא? אדם שמקטר, אדם שמתלונן, אדם שכל הזמן הוא רק מתבכיין, לא טוב לו. אומרים האשכנזים, קוטר. קוטר זה אחד שכל הזמן רק יודע לקטר. אחד, זה אדם כפוי טובה. זה אדם שלא יודע להכיר תודה לריבונו של עולם. אדם יש לו מקום לישון, מקום לישון יש לך? אתם יודעים כמה אנשים, אתה ישן בלילה בשקט? השבוע כשהגעתי לסדרות, הראה לי ידידנו, לפעמים הוא מגיע לפה, הרצל שואבי, באמת, הוא עושה חייל שם, מראה לי איך כל דירה ודירה הצמידו למקלט. הם לא ישנים טוב בלילות, ישנים במקלטים, יוצאים מהחדר שינה. אתה ברוך השם ישן כמו שצריך, ואתה מקטר, אתה לא יודע לומר תודה לריבונו של עולם. יש לך אוכל במקרר. השבוע אחד ממשפחת הנרצחים בנווה יעקב הגיעו לבקר, הגיעו לנחם, רואים בית 2.5 חדרים, מקרר ריק. הפוליטיקאים שהגיעו לשם הרימו מיד מה זה תרומות. תשמע, יש אנשים שהמקרר ריק, יש לך ברוך השם אוכל במקרר, תודה לריבונו של עולם. יש לך, כן, יש לך מקרר, בגד ללבוש. כמה אנשים נמצאים בבגדי פיג'מה בבתי חולים. רבותיי, אדם, יש לך כסף מיותר בכיס, תגיד אלף תודות לריבונו של עולם. הלכת לישון וקמת בריא. יהודי שמאזין לנו, הוא יש לו כולל בבית החולים אסותא באשדוד. הוא אומר לי, הרב, אתה לא מבין כמה אנשים צעירים לא עלינו מגיעים לבית החולים, והרבה מהם השם ישמור. על מה אתה מקטר? מה לא טוב לך? למה אתה עם פנים חמוצות? יש לך אישה, אתה לא גרוש, תגיד אלף תודות. אנשים רצים להתגרש. לנפץ זכוכית זה הכי קל. אדם שלא רוצה להתמודד, אדם שלא רוצה להוריד את הראש, אז הכי קל זה להתגרש. אחר כך הוא מסתובב כמו הומלס. אני מכיר יהודי כזה. הוא היה בטוח שאחרי הגירושין יחכו לו מאחורי הדלת. היום הוא מסתובב כמו מסכן. מורי ורבותיי, נכון, למה אתה מקטר? למה לא טוב לך? כי חסר לך משהו. תגיד תודה לבורא עולם על מה שיש לך, ולאחר מכן תבקש על מה שחסר לך. אבל אם לא תדע להכיר תודה במה שיש לך, אז הוא לא ייתן לך את מה שחסר לך. על הפסוק שאנחנו נקרא בפרשה, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. הוא אומר הרב מקרוצק, כי בני ישראל עצמם היו מרים, לכן הם הרגישו במרירות. זה לא שהמים היו מרים, כי מרים הם. האנשים היו מרירים. את האדם שהוא מריר, הכל הוא מרגיש אצלו מריר. זה ככה וזה ככה, וזה לא טוב לי, ופה אשתי עשתה לי, ופה השכן, ופה האח שלי, ופה ההורים שלי. זה אדם מריר. זה אדם שלא יודע. אדם חולה, לא עלינו. אז כל דבר, גם דבר שהוא מתוק, הוא מרגיש מרירות, לא טוב לו. אבל אדם שהוא יודע להודות, יודע לפרגן, יודע להסתכל על הטוב, לא אחד כזה טוב לו בחיים. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב לך, אני אתן לך יותר טוב. על הפסוק, והיית אך השוק וגזול כל הימים, ואין מושיע. שואל האדמור מקוצק, הרב מקוצק, אומר, מה זה ואין מושיע? איפה ריבונו של עולם? הוא השוק וגזול כל הימים. איפה ריבונו של עולם? למה ואין מושיע? הוא אומר, זה כללה גרועה מהכל. אדם שהוא הולך כל הזמן בתואנה כזאת, מלא טענות כרימון, שהוא מרגיש, עשקו אותי, גזלו אותי, גנבו לי את המקום שלי, אחד כזה אין מושיע. אומר ריבונו של עולם, עזוב אותו, אני לא רוצה לשמוע אותו. אם הוא כל הזמן מסתובב בהרגשה של עשוק וגזול, אבל אחד שהפוך, יודע להודות, טוב לו. דוד המלך אומר, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. נעשה שיר, טוב להודות, בכבוד, טוב להודות. לא לחינם אומרת התורה, ושמחת בכל הטוב. תשמח, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך. באמת, צריך לומר תודה רבה להשם יתברך על כל מה שהוא נותן לנו. ולא, לא, לא, נכון, אתה מרגיש זה, והוא, ופלוני, ואלמוני, נכון. שים את זה בצד, תתמקד בטוב. אל תהיה כפוי טובה. אני אומר לכם, ואמרתי את זה לא פעם, אנחנו הורים לילדים. נדמיין לעצמנו ילד שכל הזמן, מה שאתה נותן לו, כמה שאתה נותן לו, פרצוף של תשעה באב. אתה לא אוהב את זה. לא טוב לך. אתה כאבא, את כאימא, לא טוב לך לראות את הפרצוף שלו. אומר ריבונו של עולם, אני אביכם. למה? תדעו לכם, כל המצווה של ביקורים, שזה כל הנושא של לעלות לרגל, זה לא לעלות לרגל משכונת הבוחרים, שזה קרוב. זה להגיע מהצפון ומהדרום הרחוק. ללמדך שאינך כפוי טובה. אתה לא כפוי, אל תרגיל את עצמך להיות כפוי טובה. מורי ורבותיי, אם אנחנו מדברים על כפיות טובה, אני חייב ואני לא יכול שלא לדבר על נהיה טרנד חדש. מה? הבן או הבת ניתקו קשר עם ההורים. מורי ורבותיי, זה שחיתות, זה עוול. אנחנו היום כהורים יודעים מה זה, ונדמיין לעצמנו הילדים שטרחנו עליהם. דמים תרתי משמע, תרתי משמע דמים, גם כסף וגם מהדם שלך השקעת בילד. הילד לא ניתק קשר עם ההורים. מורי ורבותיי, זה בושה. לאן הגענו? ערב יום כיפור האחרון, הוא אמר שהוא נמצא, אני לא יודע אפילו מי זה בפנים, יכול להיות שהוא נמצא פה אפילו. הוא התקשר אליי, אבא, ואומר לי, הרב, אנחנו כמה ימים ספורים לפני יום כיפור. הבן שלי, אברך, אני אומר את זה בכאב, ניתה קשר. להתקשר אליי, שנה טובה, אליי או לאימא שלו, הוא לא התקשר. ושמעתי אותך, וגם זה, תעשה טובה, אמרתי, תן לי את הטלפון שלו. התקשרתי אליו. אמרתי לו, אני לא מבין אותך, אני פוחד שבר מינן מידת הדין לא תגיע אליך. אתה מצייר את אבא שלך, אתה מצייר את אמא שלך, ערב יום כיפור. אבא שלך צריך לבכות, להוריד דמעות בטלפון, להתקשר אליו. מה אומר לי? חצוף כזה. אני אחשוב על זה. חצוף וחוצף. מוריי ורבותיי, זה עסק עם אש. עסק עם אש. כל מה שכתוב בעשרת הדיברות, תסתכלו, כבד את אביך, אומר ספר החינוך. הכרת הטוב. הכרת הטוב. אור קרוב, ודאי. זה אחד הסימנים. אין לך כפיות טובה גדול, אדם שמצייר את ההורים שלו. איפה אדם שעשו לו טובה, עשית טובה, עזרת, באמת, מכל הלב, מגיע בן אדם ומשיב לך רעה תחת טובה. שלמה המלך אומר, משיב רעה תחת טובה, לא תמיש רעה מתוך ביתו בר מינן, זה לא יעזוב אותו. למה? כי עזרו לך. לווה רשע ולא ישלם. הוא נקרא רשע. הוא נקרא רשע. אם אתה עשו לך טובה, ודאי, עשו לך טובה, אתה לא משלם, איפה הכרת הטוב? ברוך הבא, כבוד הרב. אומר הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא שונא אדם כפוי טובה. אני מסיים בדבר אחד. יוסף אומר לאשת פוטיפר, ואיך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים? מה הוא אומר? איך אני אעשה ואני אהיה כפוי טובה? למי החטא כפוי טובה? לבוס, לאלוקים. אומר המאירי, מי שלא מכיר טובה הוא בן אדם פחות, בר מינן. ולכן אני חייב לסיים ברשות הרב, כולנו מכירים את הגמרא, אורח רע, כולנו יודעים אורח רע מה אומר, מה שטרח בעל הבית לעצמו טרח, הוא נקרא רע. היה אומר הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, בואו ראה מה ההבדל בין בעל טוב לבעל לא טוב. בעל טוב אומר, כמה תרחה אשתי, כיפסה בשבילי, עשתה בשבילי, הכינה אוכל, זה בעל טוב. בעל רע אומר, בסדר, כבר בשלה לעצמה, גם על הדרך אני. אנחנו רוצים בעזרת השם להיות מהאנשים הטובים, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע, ברכה והצלחה, אורך חמים ושנות חיים, אמן. שהכל בא לכולם. ביור, כן.